בוקר טוב, אנחנו פותחים היום את פרק א', בסדר? עשינו איזשהו מבוא ולמדנו את ההקדמה, והיום נתחיל ללמוד בעזרת השם את פרק א'. כמו שהזכרנו, פרקים הראשונים, שלושת הפרקים הראשונים, תודה רבה, הם פרקים שנכתבים מראש כספר, ואפשר גם לראות פה באמת שזה... שהכתיבה פה היא כאילו משהו, קטע אחד רצוף, קצת יותר ארוך, מסודר. פרק א', תשובה טבעית, אמונית, שכלית. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. א', תשובה טבעית, ב', אמונית, ג', תשובה שכלית. התשובה, בתשובה הטבעית יש שני חלקים. תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים. והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם ובכל אותו דלדול החיים שבא לו, ראה הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה, וישובו אליו החיים בכל רעננותם. המדיצינה, מה זה מדיצינה? הרפואה, בסדר? למה הוא לא אומר רפואה? סתם, זה נראה לי חלק מהגלגלות של העברית, כאילו, שיש דברים שאת משתמשים, יש מיני שלא. המדיצינה עוסקת בזה אמנם הרבה, אבל לא נשתכללה, כפי הנראה עדיין לגמרי העבודה הגדולה הזו. ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש מגבולות החיים, להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו תלוי בקשר חזק, ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. אנחנו נקרא פעם אחת הכל, בסדר? ואחרי זה נחזור בנחת. יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. ומה שקוראים מוסר כליות. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה, וכשסר מן הדרך שנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו, הוא מתמוגג מכאב, הוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות, עד אשר ירגיש כי נמחה חטאו. חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד, תלוי בתנאים רבים פנימיים וחיצוניים, ויש בו כמה דרכי התאה שחובה היא להישמר מהם, אבל מכל מקום הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית, היא החיה בעולם עם מקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה, חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. הנביאים אליהם הם דברים נשגבים על דבר התשובה. בכלל כל ערך התוכחה התורית בנוי על התשובה האמונית. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, שאך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דיבורים ובירורים רבים. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה שלא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש, או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מן אל פנים הנפש, גורמים באמת התשובה, כי אם הכרה ברורה, הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה אשר עלתה למעלתה, אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו ביפד רשומיה. תשובה זו הכלולה מהקודמות היא מלאה כבר אורן קץ, היא באה להפך את החטאים כולם לזכויות, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים, מכל ההשפלות עליות נהדרות. זוהי התשובה שעיני כל אליה נשואות, שהיא מוכרחת לבוא ושסופה לבוא. טוב, אז זה קטע קצת ארוך, ואנחנו ננסה שנייה בנחת לפרק אותו ולגעת בכל נקודה בפני עצמה. אז בואו ננסה קודם כל איזשהו מבט כזה כללי, להבין שנייה מה, על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים פה? תגידו קצת אתם.
סוגים של תשובה.
סוגים של תשובה, נכון. יש לנו, כמה סוגים יש לנו?
שלוש.
שלוש? ארבע. למה שלוש? מה זה שלוש?
טבעית,
אמונית ושכלית. למה ארבע? כי אחת לא מתחלקת לשתיים. נכון, צריך עוד לגעת בזה, בסדר. מה ההבדל ביניהם? אז אתם מצליחים כאילו... אם הצלחתם כזה להבין אולי במילה אחרת להגיד מה זה טבעית, מה זה אמונית ומה זה שכלית, אתם צריכים כאילו אולי להוסיף. בואו נתחיל אולי מהכי פשוט. מה זה תשובה טבעית? למה היא קשורה?
רצון, לא? רצון שלנו לדבק בבורא
עולם. לא, לא נראה לי. לא, זה עוד פעם, אני אגיד שנייה רגע זה. כשאני שואל מה זה תשובה טבעית, אני לא שואל מה זה יכול, כאילו, זאת אומרת, מה זה אומר לנו היום? וכשהרב קוק פה מדבר על תשובה טבעית, למה הוא מתכוון?
אתה יודע? לאיזשהו דחף למוסר ולצדק
בעולם. יותר, לא נכון, בסיסי יותר, מה זה?
דרך הישר.
יותר בסיסי, תשובה טבעית, למה היא קשורה?
לגוף.
לגוף. אתה צריך לקרוא בפנים. התשובה הטבעית, בתוך התשובה הטבעית יש שני חלקים, אני אגיד את זה יותר מנפלת באמת, יש שני חלקים בתוך התשובה הטבעית, גופנית ונפשי. אנחנו מכירים חלוקה לשלוש, אנחנו מכירים הרבה חלוקות לשלוש. לדוגמה, שאני חושב שהן מאוד מתאימות ומקבילות כאן, לדוגמה אנחנו מכירים חלוקה לשלושה איברים מרכזיים בגוף, שהרבה הם מדברים עליהם. המוח, הלב
והכליות.
כבד. נדע ראשי תיבות?
מלך.
זה נכון, אבל זה אדם שהגוף לא פועל באופן הזה,
שהמוח הוא... כן, אבל אומרים שאם הכליות דורדות, זה גם יכול לגרום לבן אדם לבן.
יכול להיות, נכון, אבל אני אומר, אני...
לא, זה אם אתה משתמש במונחים של
הרפואה. אבל גילד, אנחנו לא נדבר עכשיו על... לא נעשה שיעור באנטומיה.
לא, זה אם אתה משווה את זה לרפואה, כן.
בסדר, גמור. אז אני אומר, אבל יש לנו מוח, לב וכבד, בסדר? המוח למעלה. הלב הוא קשור למחשבות, הלב קשור לרגשות, והכבד קשור לחלקים היותר פיזיים נמוכים שלנו. נמוכים שלנו. מקביל לשלושת האיברים הללו, יש לנו גם שלושה חלקים נפשיים, שאיך הם נקראים? נפש, רוח ונשמה, שהסדר שלהם, נפש, רוח ונשמה, זה מלמטה, מלמטה, נכון, מלמטה למעלה, ידע? הנפש קשורה לכבד, אתה יודע? הכבד קשור לאדם, הנפש קשור לאדם, הרוח קשורה גם לפה וגם ללב, אתה יודע? והנשמה קשורה למוח. יש לנו עוד שני חלקים עליונים יותר, שאיך הם נקראים? חיה ויחידה, נכון? שהם כאילו עליונים יותר מעל הגוף. אז אני אומר, החלוקה פה של שלושת החלקים הללו, זה לא איזושהי חלוקה שבאה משום מקום, זו חלוקה שאנחנו מכירים אותה מהרבה מקומות. שלושה זה רבדים שונים בנפש, באישיות, באדם, והם נכונים בהרבה דברים. אנחנו אומרים זה שהאדם הוא עולם קטן. שמכירת את הביטוי הזה? אומרת שבאמת הרבה מהמבנים שבהם העולם בנוי, אנחנו יכולים למצוא אותם גם אצלנו. זאת אומרת, אם אני רוצה להבין איך העולם בנוי, הרבה פעמים אני יכול לראות איך אני בנוי, וזה יכול לעזור לי להבין איך העולם בנוי, איך המערכת הזאת היא עובדת.
היה פעם, זה לא הרב, היה פעם איזה סיפור על איזה מדען שניסה לחקור איך בנוי העולם, ואז הבן שלו כל הזמן בא והפריע לו, ואז המדען לקח... תמונה שמצד אחד היה מפת העולם, מצד שני היה מצויר אדם, והוא קרא את זה לחתיכות. ואז הבן היה, הוא נתן לו משימה מופרכת, כאילו,
את גרו להכיר
את זה, ואז הבן הסתכל על האדם, ראה איך הוא בנוי, הרכיב את האדם, ואז הוא בא לאבא שלו, אמר לו אותו מדען, אבא סיימתי, ואז הוא שאל אותו, מה, איך אתה יודע איך העולם בנוי? אז הבן בא ואמר לו, אבא, ראיתי שכשקראת
היה ציור של בן אדם מצד שני.
מצד שני היה האדם, ולפי זה הרכבתי את האדם, ואז ככה יצא.
יפה.
יצא שהוא בעצם
את העולם. אבל בצורה יותר, כן? לא שומע, סליחה. נכון. נכון. נחזור שנייה לסיפור שלנו, אני אומר עוד פעם, כשאנחנו באים לדבר על הפן העקרוני הזה של התשובה, אז אנחנו מוצאים פה איזושהי מערכת שאנחנו מכירים אותה מאוד מקומות. אגב, אני אשאל אולי שאלה כזאת. אם הייתי אומר לכם שיש לנו שלושה חלקים בנפש, בחלקים הרוחניים שלנו, ויש לנו את הגוף. יש לנו גוף, נגיד נפש, רוח, נשמה. איך הייתם מחלקים? איפה הייתם שמים את החלוקה ביניהם? הייתם חלקו אותם לשלוש. איך הייתם מחלקים?
אולי את הנשמה בחלק שקשור גם לאחת ויחידה, שזה כזאת.
אוקיי, תתנו וחלוקה. חלוקה עכשיו, איפה אתה שם? אני אומר, איפה אתם שמים את הקו? יש לי ארבעה חלקים, נכון? הרי דיברנו על זה שיש פה, הרב קוק מחלק לשלוש, ויש לו בעצם ארבע. יש גוף, נפש, רוח ונשמה, נכון? איפה אתם הייתם שמים את הקו? אני אומר, חלקו את הרביעה הזאת לשלוש. איך הייתם חלקים? את מי הייתם מצרפים יחד? בוא נשאל אולי ככה. אולי את הרוח ואת הנשמה, למה?
כי זה אותו דבר.
אוקיי, מה עם... סבבה, זה הרוח, נשמה, ואת מתחת? נפש ומתחת הגוף. אוקיי, מה עוד אפשר? יכול להיות מה? לא שומע.
גוף ונשמה.
הרב קוק שם פה את הגוף ואת הנפש ביחד, נכון? מה, איזה עוד אפשרות יש לנו? את הנשמה בנפרד אולי, ואת הנפש והרוח אולי ביחד, בסדר? זאת אומרת, אני חושב... כן, אני אגיד, אני חושב שכשקראתי את זה, זה היה לי מאוד מוזר, החלוקה. זאת אומרת, איפה עובר רק, איפה המעבר הכי גדול, אתם חושבים? בין איזה חלקים? בין איזה שני חלקים יש את המעבר הכי גדול?
בין המוח לזה.
בין גוף לנפש.
בין, אה? ככה אני מבין בצורה הכי פשוטה.
אבל אני מבין אחרת, כל אחד יכול להבין את זה בצורה אחרת.
אני מסכים, גם הרב קוק באמת מבין פה אחרת, אבל אנחנו, אני רוצה בכוונה להתחיל שנייה רגע מההבנה, אני חושב שהיא יותר בסיסית שלנו.
מה שהוא אומר הרב, מהלב אני גם מסכים. כל אחד מבין את זה,
מבין את זה, מבין את זה. נכון. לא, אני מסכים, אנחנו גם נראה שיש פה אפשרויות להבין בצורה שונה, אבל...
אומרים ש...
אני אגיד רגע, לא אגיד לשני רגע. אני אומר, אני אגיד אבל דבר כזה. כשאנחנו רוצים, אני חושב, כאילו, כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הייתה ההבנה הבסיסית שלנו? בפעמים, זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה ישר ולהגיד, רגע, יש תשובה טבעית שיש לה שני חלקים, גופנית ונפשית. בסדר, ולהבין שזה ככה, אבל אם אנחנו שנייה מנסים לחשוב על הסיפור הזה, אני חושב שזה לא סיפור מאוד פשוט. זאת אומרת, עצם הקביעה שהגוף והנפש הם הולכים פה ביחד והם נמצאים באותה רמה של... זה תמונה מאוד מעניינת והיא תהיה המפתח שלנו עכשיו.
האם זה משפיע באופן ישיר? גם שהנפש כאובה, אז גם הגוף זה...
נכון, אני מסכים שיש קשר בין הדברים. בין כל החלקים שלנו יש קשר, אבל לשים אותם יחד באותה רמה, אני חושב שפה איזשהו חילוש גדול שעכשיו עוד נדבר עליו יותר כשנגיע לתשובה הטבעית. כן, רוצה גם משהו? אני מסכים, נכון. נכון. זה נכון שיש, שוודאי נכון ככה, יש דירוג. הגוף נמצא במקום הכי נמוך, מעלה מצאתה וכו'. אבל למרות זאת הוא בוחר, הוא לא מוכר להגיד, אנו מוצאים, את התשובה אנו מוצאים בארבע מערכות. בסדר? גופנית, נגיד, טבעית, אמונית ושכלית. זאת אומרת, לא, יש לנו שלוש רמות, שברמה אחת אני מחבר גם את התשובה הגופנית וגם את התשובה הנפשית ביחד. בוא ניכנס דרך זה, אולי ננסה שנייה להסתכל על הסיפור של התשובה הגופנית, ואולי ננסה להבין אותו יותר. אז מה זה התשובה הגופנית? אני קורא בפסקה בעצם הראשונה אחרי הפתיחה. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה מקושרים עם חוקי הטבע. בסדר, ככה צריך לקרוא את זה? זאת אומרת, זה לא חוקי. המשפט החלק השלישי של המקושרים עם חוקי הטבע מדבר על המוסר והתורה, שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. אז מה אמרנו פה?
אומר בעצם שבן אדם מרגיש על עצמו שבא אליו מכאובים, כל מיני, אפילו על הגוף כאילו, איזשהו מחלות, שמתוך זה הוא מבין שהוא צריך להתעורר לתשובה.
אני לא בטוח לגמרי, זאת אומרת, אתה כבר אומר דבר נוסף, יכול שזה נכון מה שאתה אומר, שאלה אם זה מה שכתוב פה. מה כתוב פה רגע שנייה? מה זה התשובה? מה זה התשובה הגופנית? זאת אומרת, מה הרב קוק מדבר פה על הצד הגופני? מה הוא אומר? ש? אבל איפה זה פוגש אותי? מה זה הגופני צובע את כל העבירות נגד חוקי הטבע? מה זה עבירות נגד חוקי הטבע? אני חושב שלא... אני חושב שיותר בסיסי מזה. זהו, ידבר בהמשך על... יותר פנימית היא התשובה הטבעית, זה הפסקה הבאה, נפשית הרוחנית, ומה שאנחנו קוראים, מוסר כליות. מה שאתם מדברים עכשיו, אני חושב... אני אומר ככה, מוסר כליות זה דבר נכון, אנחנו נדבר עליו בהמשך. בשלב הזה הוא לא מדבר על מוסר כליות. על מה הוא מדבר? מה זה המעבר נגד חוקי הטבע? ברמה הכי פשוטה, זה נכון, זה ברמה אפילו יותר קיצונית, אבל יותר בסיסי מזה?
אדם הולך נגד החיים, כאילו, מרגיש משהו...
יותר בסיסי מזה. לא נגד החיים, לא נגד... באופן הכי פשוט?
שאוכל אפילו דברים...
או, מעולה. אדם חי, חיים, לא בריאים. לא, אני אומר, לפני זה, לא שמה. לפני זה, אני אומר, תקשיבו, לא. לכן אני אומר, בכוונה קצת הקדמתי את הסיפור מקודם, מדבר על היחס שבין הגוף לבין הלב. אנחנו מחבר פה בין הדברים, ואומר פה אמירה מאוד מעניינת שאנחנו לא רגילים לדבר עליה. התשובה הגופנית אומרת, לא יודע מה, תעשה דיאטה, תאכל בריא, תצא לרוץ, תעשה... זאת אומרת, יש המון דברים שהם קשורים בכלל, 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 להתנהלות הפיזית שלנו. הכי פשוטה. ואני מה אני אומר? משם, זאת אומרת, תהליך התשובה הראשוני, הוא בכלל לא נוגע, הוא לא נוגע בכלל בעבירות ובזה, הוא נוגע, כאילו, בייסורי התורה, נקרא לזה, הוא נוגע חזרה למצב שבו הגוף חי בצורה בריאה, טבעית, נורמלית. גופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. יש פה גם נגד המוסר והתורה, אבל איזה מוסר ותורה? המוסר והתורה שמה? המקושרים, חוקי הטבע. יש דברים בתורה שקשורים לזה. בסדר, יכול להיות שעניינים של מאכלות אסורים, יכול להיות שיש עוד דברים שהם בין, שהם בחיבור הזה. ברור שהבסיס פה הוא ונשמרתם לנפש, נכון, כאילו השמירה על הגוף וכו'. יש גם דברים, אני חושב, בחוקי התורה שהם קשורים לסיפור הזה. קוראים פרשה עכשיו את בן סורר ומורה. נכון, מה זה, על מה בן סורר ומורה? מה הוא עושה בן סורר ומורה? רגע, גילד, שנייה, שנייה. לא, אבל אנחנו עכשיו, נכון, אבל זה לא על זה אני מדבר. מה הסיפור בבן סורר ומורה? מה הוא עושה? אתם מכירים אולי ב...
כן,
אוכל יותר מדי,
שותה. מעולה, נכון. הוא אוכל הרבה, אוכל ושותה בצורה לא בריאה. עכשיו, אני אומר, זה לא הסיפור היחיד שם. בסדר, ומדברים על שם סופו, ויש שם הרבה דברים. מה הוא? הוא לא נכון, הוא לא ממושמע וכולי.
הוא לא ממושמע להורים.
רגע, לא, לא, שנייה. אבל עכשיו, אני אומר, מה הנקודה? יש משהו, אני חושב, גם ברמה הכי בסיסית, של עצם הסיפור הזה, שהוא מתנהל בצורה לא בריאה, פיזית אפילו, שהוא מתחיל להשפיע על הסיפור הזה. זאת אמירה מאוד מעניינת וחשובה, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. זאת אומרת, באמת אני חושב שגם החברה, גם האדם הפרטי הרבה פעמים סובל מזה, וגם החברה באופן כללי, ככל שעברו השנים, אז מכל מיני כיוונים, אני חושב שיש החברה באיזשהו משחק עם היחס הזה לגוף.
כן, אבל הרב.
כי אם בשנים קודמות, אז האדם עבד בצורה פיזית, לדוגמה, והיה משהו מאוד ברור ב... נגיד, סתם, ההתנהלות הייתה הרבה יותר פשוטה, בריאה וזה. בכל שעבר, עברו השנים, נגיד, לפעמים נסתכל על השנים, בוא נסתכל על השנים האחרונות שאנחנו מכירים, בסדר? אז מעבר לאיזשהם חיים הרבה יותר, שהרבה יותר אנשים עובדים במשרד, עובדים מול מחשב, עובדים מול זה, נכון? ויושבים ולא עושים כלום ושום דבר. אז מה התחילו לעשות במקביל? מתישהו, מה התחיל לקרות? יש טרנד מאוד חזק גם של מה, לדוגמה של מה?
שעמום.
לא, אני אומר של ספורט, כן? אז במשרדי הייטק הרבה פעמים יהיה חדר כושר, נכון? ויעשו לאנשים, לא יודע מה, יהיה להם מנוי לבריכה, אם הולכים, עושו להם מנוי חינם לבריכה, לחדר כושר, לזה. ביום שישי מי שיסתובב, כמות, לא יודע מה, אנשים שעושים, קבוצות הריצה שמסתובבות היום בארץ, וקבוצות האופניים, וזה כל מיני, כאילו, אנשים עובדים פחות, ומתנהלים פיזית פחות, ויש איזשהו צורך לחזור לזה, ויש מה שאני חושב גם, כאילו אומר, באנושות באופן כללי, יש איזשהו משחק עם הסיפור הזה של ה... איך אנחנו מתייחסים לכל הפן הפיזי. ואחרי הבירור, בוא נמשיך. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו. כי נכון, הרבה פעמים, מי השם במצבנו הפיזי? כאילו, בדרך כלל, אנחנו, נכון? כי אנחנו, להמון דברים מתנהלים מאוד מאוד לא טוב ולא בריא. הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים. אתה יודע, נכון? למה צריך להגיד פה שהוא שב לחוקי החיים? כי בזה אנחנו... מה זה? נכון, והביטוי הזה לשוב, מה הוא בעצם רוצה להגיד? שאתה יודע, הסיפור הזה הוא מה הוא?
שהיית פעם.
הוא חזרה בתשובה. נכון? זאת אומרת, חזרה בתשובה, כמו שדיברנו בפעמים הקודמות, זה חזרה למקום...
למקום
הנורמלי. לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננותם. אז הוא אומר עכשיו אמירה מעניינת. המדיצינה אמרנו, הרפואה, מי מתעסק ברפואה של בני האדם?
הרופאים,
נכון, אז הרפואה עוסקת בזה אומנם הרבה. אבל, לא, גילה, שנייה. לא, שנייה, אנחנו ממשיכים. אבל לא נשתכללה, כפי הנראה עדיין, לגמרי עבודה הגדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים, להחזיר לאדם את כל העבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו, וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זה, תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. זאת אומרת, מה הרב קוק ככה? כל הגורמים הרפואיים שיש לנו היום, בסדר? עוד לא מצאו פתרון לכל המחלות, נכון?
נכון, אם השאתה נפצה,
רב. או משהו יותר בסיסי.
או סרטן.
או מה יותר בסיסי? קורונה, יופי מצוין.
קורונה, כן.
זאת אומרת, אם עד הקורונה התחושה הייתה ש... שיש לנו פתרון כזה כמעט להכל, זאת אומרת, יש מחלות שאנשים מתים, אבל אפילו שם מצליחים להאריך חיים ולהתקדם. אבל באמת, אני אומר, באיזשהו מקום באה הקורונה ושינתה לנו את ההבנה. אבל אני אומר, יש פה עוד נקודה שאני חושב שהיא חסרה בעולם, בעולם הרפואי, וגם היא, אני חושב שיש בה איזשהו ממד של שיפור. וזה ההבנה שיש קשר, יש קשר בין החלקים. עכשיו, קוק מדבר עכשיו, נכון, על התשובה הטבעית, הגופנית והנפשית, זה חלק מההבנה שיש קשר, כמו שנראה מקודם, שיש קשר בין הדברים הללו. נכון? יש השפעה בין הגוף לבין הנפש. אנחנו יודעים שאדם שהוא במצב נפשי לא טוב, אז גם הגוף שלו יגיב בהתאם, ולפעמים גם הסתכלויות חיוביות, דברים כאלה יכולים להשפיע גם על המצב הגופני שלנו. אני חושב שבשנים האחרונות יש בזה איזושהי התקדמות. זאת אומרת, מכל מיני כיוונים, זה נושא גדול ומעניין בפני עצמו. כל מה שנקרא לדוגמה היום, רפואה אלטרנטיבית. מכירים קצת?
כן, כן.
ומה יש לדוגמה? מה אתם מכירים? יש דיקור סיני, נכון, מה יש? רטלין זה לא אלטרנטיבי.
רטלין זה מי שצריך.
יש טיפול אלטרנטיבי.
יש
טיפול אלטרנטיבי, יש הומאופתיה, מה שנקרא. קנאביס זה סיפור אחר.
טיפול בלייזר יש.
כן, אז יש כל מיני, יש שם מהמון המון כיוונים. חלק מהדברים, כן? חלק מהדברים הם שטויות. סתם, כמו תמיד בדברים האלו. יש אנשים שהם סתם שרלטנים והם קצת עושים כאלה כל מיני זה, אבל הרבה מהדברים האלו, אני חושב שהם מאוד מאוד אמיתיים, ואחד ההבדלים המעניינים הרבה פעמים זה שאלת האופן שבו אנחנו מסתכלים על הדברים. ברפואה הקונבנציונלית, נגיד זה קצת בצורה יחסית גסה, למרות שאני חושב שזה די נכון, ההסתכלות היא מאוד מאוד מקומית. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו בעיה ברגל, אז אני צריך לטפל בבעיה ברגל. אחד ההבדלים, אני חושב, המשמעותיים, שבאמר שוב, אני מדבר בהכללה מאוד גסה, אבל אני חושב שזה נכון, זה שאלת האופן שבו אתה מסתכל על הדברים. ברפואה אלטרנטיבית, לדוגמה, אתה יכול לעשות, לא יודע מה, עיסוי ברגל כי יש לך כאב בגרון. למה? כי ברגל יש לך את הכל, נכון? לא רק יש לך עצה, כי מבנה הגוף שלנו, מי שמכיר, מבנה הגוף שלנו הוא מופיע בעוד המון המון אזורים יותר קטנים בגוף. לדוגמה, באוזן אפשר לראות, יש מי שמטפל באוזן, ובאוזן אפשר לראות את כל חלקי הגוף. אין יותר אותו גם בכף הרגל, עכשיו האמת היא שזה, אנחנו מכירים את זה לדוגמה גם ברפואה הקונבנציונלית, מכיוון אחר, אני חושב בסיפור דוגמה של DNA, שקצת מישהו קשור לאותה נקודה, שיש באיזשהו חלק קטן שבו הוא מספר לנו את אותו סיפור, בכל הדברים אנחנו מספרים בעצם את אותו סיפור. אבל יש בזה משהו, אני חושב, יש בזה משהו באמת בהסתכלות שהוא יותר שלם. לא תמיד הכל נכון, ולא תמיד אפשר, אנחנו יודעים הכל, ואנחנו צריכים את שני הדברים כנראה היום. אבל באופן בסיסי אני חושב שהכיוונים האלו, יש בהם משהו שהוא הולך יותר לכיוון שרואה את הדברים כאיזשהו מכלול. מכלול יותר שלם. לא כל דבר עומד בפני עצמו, אלא יש לנו איזשהו מכלול שלם יותר. בכלל אני חושב שאם אדם יש לו בעיות רפואיות, אז הוא יכול בעצמו לנסות ליצור את המכלול הזה. זאת אומרת, דוגמה ללכת גם לרופא כזה וגם לרופא כזה, הרבה פעמים זה יכול להיות גם איזושהי בנייה של איזושהי מערכת גדולה יותר. אני חושב, אגב, הסיפור הזה של הסיפור של, נגיד, כל הגוף יכול, אפשר לראות את כל הגוף באוזן, לדוגמה, הוא קשור למבנים הרוחניים באופן כללי, שהעולם שלנו בנוי ככה שמי שמכיר קצת אצל המקובלים בספירות, כל ספירה כוללת בתוכה את כל שאר הספירות, נכון? איפה אנחנו בדרך כלל פוגשים את זה? הכי מפורסם, בספירת העומר. אנחנו סופרים 7 שבועות, נכון? ואז בכל יום אנחנו סופרים, נגיד, גבורה שבת, מה זה גבורה שבתפארת? אנחנו עכשיו באיזה ספירה אנחנו עומדים? שבוע של מי? של התפארת. אם הגבורה היא בתפארת, בסדר? גבורה שבתפארת. אם אנחנו עכשיו בתפארת, נגיד, בסדר? והיום, מה שמגיע לך זה הגבורה שבתפארת. עכשיו יש גבורה שבתפארת, ויש תפארת שבגבורה, וזה לא אותו דבר. יש שני דברים שונים, אבל הרעיון באופן בסיסי הוא שבאמת בכל חלק, כל חלק מרכיב בתוכו את כל שאר החלקים. טוב, אז זה... בואו, אני הבאתי עוד כמה פסקאות מהספר הזה, זה הספר 8 קבצים, דיברנו עליו בלי להזכיר אולי את שמו. 8 קבצים זה בעצם הקבצים המקוריים שהרב קוק כותב. המחברות שהוא כותב לעצמו, מתוכם אחרי זה נערכים גם אורות, גם אורות הקודש. יש לנו את זה פה בספרייה, זה מופיע...
הרב ירושע שפירה?
לא, זה ספר לא ערוך, קודם כל. לא ערכו אותו, הוציאו אותו, פשוט הדפיסו את הדברים כמו שהם. זה ספר שלא לא נגעו בו, כאילו, באופן עקרוני. איך הדפיסו אותו וזה, סיפור בפני עצמו, היה עליו מאבקים ומלחמות וזה, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אני... בואו, לא נכנס, בהזדמנות אחרת ספרו את כל הפוליטיקה שהייתה שם. גנבו את זה, הוציאו את זה, ואז זה משפט, זה דין תורה, וזה סיפור מעניין. אולי, אז אני אקרא פה איזה פסקה אחת. בשמונה קבצים, קובץ ג' פסקה ר' עין ג', אומר רב קוק ככה. גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים. אנחנו צריכים שלנו גוף בריא. התעסקנו הרבה בנפשיות, ושכחנו את קדושת הגוף. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופית. שכחנו עכשיו במשפט כזה שהוא מאוד מוכר ומאוד משמעותי, שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים, את התבררות החושים, את הקישור הישר עם מציאות הגופנית המוחשית, פני זה יראה מטושטשת מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחר עולמים וזורע. זאת אומרת, אנחנו עזבנו את כל ההתעסקות הזאת בגוף, למה? כי עזבנו גם את הארץ, ועזיבה את הארץ גרמנו לאיזושהי הפסקה בלהאמין בדברים הללו. כל תשובתנו תעלה בידינו, רק אם תהיה כל הוד הרוחניות שווה, שבה תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהד שורה על גבי שרירים חזקים, גבורת הבשר תאיר הנשמה נחלשת תחיית המתים בגביעות. אז זה... קראתי את זה קצת מהר, אבל זה תיאור מאוד מעניין שבזמנו הוא עורר שערה מאוד גדולה. אחד הדברים שניסו החלוצים שחזרו לארץ ליצור, היה מה שנקרא יהודי חדש, או יהודי יהדות השרירים האלה, זה מכיוונים אחרים, מה זה אומר? היהודי בגלות היה נראה לבן, חלש, אנחנו חוזרים עכשיו לארץ, אנחנו ונחזיר את ה... את המצב שבו יהודי נראה כמו שצריך, הוא גדול והוא חזק ויש לו שרירים, הוא נראה כמו גוי בגדול. בסדר? והסיפור הזה הוא יצר הרבה, יצר איזשהו אנטי מאוד גדול. כלומר, הציבור הדתי, זאת אומרת, זה היה באמת יצר. עד היום אנחנו בכל חנוכה מתעסקים בזה, נכון? עם היוונים שכבר מזמן לא קיימים, אבל אנחנו עוד עסוקים בהם וזה וזה, בלי שהם יודעים כמה... איזה עבודה הם השאירו לנו, אבל יש משהו, אני חושב, בעיסוק הזה, בגוף, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים אליו כאיזשהו משהו שלילי. זאת אומרת, זה עומד בניגוד, הגוף עומד בניגוד לנשמה, נגיד. והשאלה את מי אתה מחזק עכשיו. אבל אומר לכם, בתשובה אמיתית המצב הוא לא כזה. המצב הוא לא כזה, המצב הנורמלי הוא שאתה מתחיל מהגוף. מי אמר שזה נכון? אז נכון שבאמת יש לנו הלכות שקשורות לבריאות שזה נכון לגמרי. אני חושב שברמה יותר בסיסית, כדי שנעצור כזה איך בזמן, אני חושב שבצורה הכי בסיסית זה יושב על איזושהי הבנה, אני חושב ככה, לא יודע אם זה נכון, אבל אני חושב שהיא קשורה להבנה אמונית מאוד עמוקה בשאלה איך להתייחס לקדוש ברוך הוא. אם אני מבין שקדוש ברוך הוא ברא לי גוף, וכל המטרה של הגוף הזה זה לשבור אותי, אז התפיסה שלי של מי זה אלוהים שברא את העולם היא מאוד 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 קשה. זאת אומרת, אם עכשיו כל מה שנוצר סביבי הוא כל מיני מניעות ודברים שאמורים להפיל אותי ולהפריע לי אז אתה קצת אומר לעצמך, בוא נע, מי זה שזרקתי לסיטואציה הזאת, כאילו, מה אתה רוצה ממני? מה שמת אותי פה כך? שמת אותי זה והבאת לי גוף כזה שנצטרך ללחם איתו, שמת לי את כל מה שיפה סביבי וכל מה שטוב, והמטרה שלי רק להילחם בהכל. אני חושב שזה יוצר איזושהי תחושה מאוד מאוד קשה. אתה כאילו במלחמה, כל הזמן, מתישה הכל, ואז אני אומר לך, תקשיב, זה לא נכון. יכול להיות שהמצב היום בעולם הוא שהמצב עוד לא מתוקן, וזה ודאי נכון. המצב לא מתוקן ואנחנו לא יכולים לקדש הכל. והגוף הוא לא כמו הנשמה עדיין, כמו הנפש, בסדר? אנחנו עדיין יש הבדל ביניהם. אבל אנחנו לפחות צריכים להכיר ולדעת שזה לא אמור להיות ככה. עכשיו, חזרה לגוף, זה נושא גדול שאני לא נפתח אותו עכשיו, אני רק אולי אתן לכם לחשוב, אולי נדבר עליו קצת מחר. נסו לחשוב, אני אשאיר את זה כזה שנקודה למחשבה, תנסו לחשוב מה זה אומר לחזור לגוף, מה זה אומר בכלל, מה זה אומר לכם, מה המשמעות של זה. באמת פה, שלא אומר הרב קוק, אומר תשובה, חלק מהתשובה, זה לחזור למצב של גוף בריא. האם הסיפור הוא עכשיו הולך לחדר כושר? זה הסיפור, כאילו תנסו לחשוב, מה אתם מכירים מזה? מה יש בזה? אני, כן, ברובד הרפואי הבסיסי ובכלל, אם אתם יכולים לחשוב על זה מכל מיני כיוונים, נדבר על זה עוד מחר, אז נעצור פה.